ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף למד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מאמצע העמוד, 23 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נפנה לנושא שכתבנו בשוליים ממול. גזז הכבש ומחר מיד הכבש, ועד שישלים מספר הגיזות לא היה ברשותו חמישה כבשים. הגמרא: לא הספיק לתנו וכולי. זהו דיבור מתחיל כמובן מהמשנה. הגמרא: איתמר גזז הצמר ומחר הרחיל ראשונה. זאת אומרת, לפני שהוא צירף חמישה כבשים, הוא פשוט גזז מחר, גזז מחר. ובסוף שיש לו חמש, נגיד חמש גיזות, אבל אין לו כבשים. רב חיסד אמר חייב, רבי נתן בר אושיה אמר פטור מראשית הגז. רב חיסד אמר חייב דה גזז, הוא גזז חמישה כבשים, וזה מה שמחייב. רבי נתן בר אושיה אמר פטור באיבנה דקמלי שיעורה, בשעה שהתמלא השיעור של חמש, בעינן צונחה ולקה. צריך גם מצב שיש לך צון, צון משלך, ואין. תנן, הלוקח גז צונו של עובד כוכבים, פטור מראשית הגז. כך היינו במשנה. הפטור, בגלל שהוא לא קנה את הכבשים עצמם, הוא רק קנה הגיזות של אותם כבשים. אפשר לדייק, צונו לגזוז חייב. אם הוא קנה את הצון עצמו לשם גיזה, הוא כן חייב. מה זאת אומרת הוא קנה את הצון לשם גיזה? אחרי שהוא גוזז, אז הצון חוזר להיות ברשות הגוי, ובכל זאת חייב. אמר, למה שיהיה חייב? לפי רב נתן בר אושיה, למה שיהיה חייב? כל חד וחד בתר גיזה נפקא לה מרשותי, כל כבש וכבש אחרי שהוא גוזז אותו זה יוצא מרשותו וחוזר לנוכרי. ובכל זאת הדיוק אומר לנו שכן חייב, וזה קושיה על רבי נתן. תשובה עבורו: תיאור גמר רב חיסדא ליבא דרבי נתן בר אושיה. רבי חיסדא הסביר את המקור הדיוק לטובת רב נתן, לשיטת רב נתן, כגון שהקנן לו כל 30 יום. השלושים יום הוא לאו דווקא, אלא הגוי הקנה לישראל את הצון, ובעלות הישראל ימשיך פרק זמן אחרי שהוא מסיים את הגיזות. אז כל הגופים קנויים ליהודי עד לפחות תשלום סיום הגיזות. ואפשר להסתכל ברש"י, כל 30 יום לאו דווקא, אלא שיהיו כל הגופים קנויים לו עד תשלום כל הגיזים. לפני שנתקדם בגמרא, שוב פעם נסתכל בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו: המוכר גז צונו ושייר לעצמו, הכהן חוזר על המוכר. הגמרא: הלוקח גז צונו של חברו. והמשך המשנה כתבנו פה: אם שייר אותו מוכר, אם הוא ישאיר לעצמו, המוכר חייב. לא שיער, הלוקח חייב. הגמרא, מן תנא, דאיכא דאיכא שיורא גבי מוכר, בת המוכר הזנינן, הכהן שתובע את המתנות שלו, אם בין אם מדובר בגיזה, בין אם מדובר בזורל חי וקיבה, ואנחנו נראה כעת הגמרא תביא כתשובה לאותו שאלה מענתנה, מקור שדווקא לא קשור למתנות כהונה, אלא קשור למתנות עניים, אבל זה אותו עיקרון. אמר רב חיסדא, המעוין שאתם רואים מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה, ניסיונות לענות על השאלה מענתנה דאיכא דאיכא שיור בת המוכר אזלינן. אז התשובה של רב חיסדא, אמר רב חיסדא, רב יהודה היא דתנן המוכר כלכי אילן, אלו אילנות עצמם עם, עם פירות עליהם. המדובר פה זה שטח חקלאי, אבל לא מיועד לאילנות, אלא זה נקרא שדה לבן, שדה שמיועד לתבואה, אבל בתוך אותו שדה גדלו כמה אילנות בודדות. ומדובר במצב הזה שהמוכר הוא מכר כלכי אילן בתוך שדהו, בתוך אותה שדה תבואה, נותן פאה לכל אחד ואחד, הלוקח משאיר על העץ פאה, אחד ממתנות העניים, על כל עץ בנפרד. זה לא שדה אילן, ולכן כל עץ ועץ הוא נחשב בנפרד. אמר רב יהודה, אימתי? בזמן שלא שיער בעל השדה, שבעל השדה לא שיער לעצמו שום אילן, אבל שיער בעל השדה נותן פאה על הכל. אנחנו נסתכל ברש"י, אבל שיער אחד לעצמו, רם יעלה, מונח על המוכר, חיובו עלה, עוד פעם נקרא את זה, רם יקול החיובו עלה, ונותן פאה בקרקע בזרעים לעניים, ופותר את כל האילנות. אלמה, איך הדיקה שיעורה? כולה חיוב הרמיה עלי. דעיליו עלי רמיה, אם זה לא היה על המוכר, החיוב פאה, איך היא פתר בפאה דידי אילנות של אחרים? אז לפי רב חיסדא, התנה ש... אומר שבמקום במקום שיש שיעור שהבעל השדה השאיר משהו ממשהו מחר ללוקח, החובה מונח על המוכר. נמשיך בגמרא. אמר לי רבה, רבה מגיב לרב חיסדא ואומר, והמור הוא דאמר, והוא שהתחיל בעל השדה לקצור. מתי רבי יהודה מחייב המוכר? רק אם בעל השדה התחיל הקצירה לפני מכירת האילנות. אבל משום שיעור גרידה, סתם שיעור, רבי יהודה לא מחייב המוכר, וזה לא כמו משנתנו. תשימו לב אגב שאנחנו מתחילים, התחלנו קושיה ארוכה, ורבא ממשיך, וכי תימא החנמי אצלנו בגזיזה החנמי, והוא שהתחיל לגזוז, שהדין של המשנה שאם שיהיה המוכר מדובר דווקא כשהמוכר התחיל הגזיזה לפני המחירה, בשלמה הטעם, בעניין פאה אני יכול להבין את ההגדרה הזאת או ההגבלה הזאת, כי כתוב שם, וקוצרכם את קציר ארצכם טיב, מעידנה דעת חיליקצור מחייב בכל השדה. משעה שאתה מתחיל את הקצירה, זה כבר מחייב אותך על כל השדה. גם אם אכלת חלק, החובה נשארה על בעל השדה. אבל זה כתוב בפסוק שאותו חובה, אותו חיוב, חל בגלל שהוא התחיל את הפעולה. אבל הכה בעניין גיזה, מעידנה דאתחיל למגז, לא מחייב בכולי עדרי. זו לא אותו הגדרה שבתחיל, שברגע שהוא מתחיל את הגיזה, זה כבר מחייב אותו. אז זה קשה, אומר רבה לרב חסדא, להעמיד משנתנו כרבי יהודה. אלא אמר רבה, היי תנא הוא. המשנה שלנו שמחייב את המוכר אם הוא שיער אצלו, הוא לפי התנא הבא, דתנן. אמר לו, אנחנו אגב ראינו את זה כבר בכמה פעמים בדפים האחרונים, יש לנו לקוח ופונה לטבח ואומר לטבח שהשוחט מכור לי בני מאה של פרה זו והיה בהן מתנות. בין בני מאיים יש את הקיבה, אחד משלושת העברים, זרוע, לחיים וקיבה, שהם מתנות כהונה. אז הלקוח הזה פונה לטבח, לשוחט, תמכור לי בני מאיים, ושוב פעם, והיה בהן מתנות, נותנן לכהן ואין מנקה לו מן הדמים. הלוקח חייב להעביר את הקיבה ישירות לכהן, והוא לא יכול לבקש הנחה, כי במחירה אי אפשר לומר שהקיבה ששייך לכהנים, שהקיבה נמכר ללוקח. אז אין ללוקח בסיס לבקש שום הנחה. לקח ממנו במשקל, אבל אם הלוקח קנה בשקילה ובין האיברים גם שקלו את הקיבה, נותנן לאותם בני מאיים שהם מתנות כהונה, נותנן לכהן ומנקה לו מן הדמים. לא היה רשות למוכר בכלל לקחת כסף מהלוקח על הדברים האלו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אלמה מתנות לכהן לא מזווין איניש, הם לא ניתנו למחירה בכלל. האחר נמי, גם אצל הגיזות, מתנות לכהן לא מזווין איניש, האדם לא מוכר אותם, הם לא ניתנים למחירה. אם כך, שיער המוכר, אם המוכר מכר גיזות אבל השאיר לעצמו חלק, איפה הראשית הגז? זה עדיין אצל המוכר, מוכר חייב. אמר ללוקח, הלוקח פונה למוכר ואומר, מתנה לכהן גבחי, מה ששייך לכהן זה לא אצלי, זה אצלך, גבחי זה אצלך. לא שיער, אם בפועל לא שיער שום גיזות, לוקח חייב. דאמר להם מוכר, המוכר אומר ללוקח, מתנה דכהן לא עזבני לך, אני לא מכרתי לך, זה נמצא אצלך אבל אני לא מכרתי לך אותם. ובכך אתם רואים שבסייעתא דשמיא סיימנו פרק ראשית הגז, וכעת אנחנו ממשיכים לפרק 12, פרק שילוח הקן. לפני שנתקדם לתוך הפרק החדש, נכיר את הפסוקים בתורה שהם המקור למצוות שילוח הקן. הוספנו את הפסוקים האלו בשוליים שמאפשר לנו לקרוא אותם ביחד. דברים פרק חבד פסוקים וו זין. הפסוק וו, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרוחים או ביצים לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען ייטב לך וארכת ימים. המשנה, שילוח הקן נוהג בארץ ובחוץ לארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית. הפתיחה הזאת היא מזכירה את הפתיחה של כמה מהפרקים הקודמים. מה עוד? בחולין, אבל לא במוקדשים. חומר בכיסוי הדם משלוח הקן, שכיסוי הדם נוהג בחייל ועוף, במזומן ושאין מזומן. מזומן כלומר מה שברשותך, שאין מזומן מה שאתה רואה ברחוב, בהפקר. ושילוח הקן אינו נוהג אלא בעוף, ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן. איזו שאין מזומן? שאינו מזומן, כגון אבזים ותרנגולים שקננו בפרדס, אבלים קננו בבית, וכן יוני הר דסיעות פטור משילוח. והסיבה שאלו הם מוגדרים כמזומן, וכפי שאמרנו, דווקא שאינו מזומן הוא זה שחייב בשילוח הקן, והגמרא תברר מה המקור להפגנה הזאת. עוף תמי פטור מלשלח. עוף תמי רובץ על ביצי עוף טהור, וטהור רובץ על ביצי עוף תמי פטור מלשלח. קורי זכר, זה סוג של עוף, ותלוי באיזו גרסה אתה משתמש, יש שגורסים שזה סוג של עוף טהור, אבל משהו מיוחד, הזכר של המין הזה דרכו לרבוץ על ביצים אחרים, הוא נוהג כמו נקבה. אז קורי זכר, רבי אליעזר מחייב שיש שילוח הקן גם בנוגע אליו, וחכמים פוטרים. המשנה כמובן תתבהר מקורותיה ודיניה במהלך הגמרא. בשורות הבאות אנחנו נראה משולשים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אתם רואים את המשולש, הסברים לגבי משפטים החוזרים לאורך מספר פרקים במסכתנו. רבי הגמרא, רבי אבין ורבי מישה, נציין מראש שאין להם מחלוקת, כל אחד מתייחס למשהו אחר. אולי ראוי לנו לומר שיש סיכוי שהשיעור שלנו היום יגלוש לקוף למתת עמוד ב', אז אנחנו נראה עם הזמן איך אנחנו מתקדמים, כי מה שמנחה אותנו מעבר לדף היומי זה לא להפסיק גמרא באמצע מהלך. אז אנחנו נחזור על השמות, רבי אבין ורבי מישה. חד אמר, כל אחד אתנן בארץ ובחוץ לארץ. ראינו את זה במשנתנו וגם בכמה פרקים קודמים, שהדינים נוהגים בארץ ובחוץ לארץ. שלא לצורך, לא היה סיבה למשנה לכתוב כך, כי מדובר על מצוות שאינם חובת קרקע. במצוות שהם חובת קרקע, כמו הפרשות ממה שצומח מאדמה, תרומות ומעשרות, אלו הלכות שברור שהם נוהגים בארץ אבל לא בחוץ לארץ. אבל ברגע שאתה מדבר על הלכות שאינם חובת קרקע, אין הגבלה לארץ ישראל, אז ברור שהם נוהגים בארץ ובחוץ לארץ. אז אם אתה מדבר למשל על כיסוי הדם, לא קשור למצוות התלויות בארץ, באדמה, אז ברור שהם נוהגים בארץ ובחוץ לארץ. אז זה שהמשנה מפרטת כך שלא לצורך, לבד מראשית הגז. למרות שראשית הגז גם כן אינה מצווה הצלויה בארץ, אבל היה צורך לתנא לכתוב שזה נוהג גם בחוץ לארץ. להפוקי מדרבלי דיאמר, ראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ. אז יש סיבה לכתוב שראשית הגז נוהג בחוץ לארץ, כדי להבהיר שהוא לא סובר כמו רבי אלי. אנחנו למדנו לא מזמן את המקור של רבי אלי, אבל לא כאן המקור. אז אחד אמר, ראינו רבי אבין ורבי שאחד מהם הוא התייחס לביטוי בארץ ובחוץ לארץ שמופיע במשך הפרקים הקודמים. עכשיו הרב הבא, הרב השני, מתייחס לביטוי בפני הבית ושלא בפני הבית, וחד אמר כל אחד יתנן בפני הבית ושלא בפני הבית, כלומר בזמן בית המקדש וגם אחרי חורבן בית המקדש, שלא לצורך. גם הביטוי הזה היה שלא לצורך, כי היה ברור שנוהג גם מאחרי החורבן לבד, מהמשנה שעוסקת מאותו ואת בנו, האיסור לשחוט את האם והבן באותו יום. אז למה שמה כן היה צורך לכתוב שזה נוהג שלא בפני הבת גם אחרי החורבן? סלקה דייתא חמינא. אם המשנה לא הייתה כותבת כך, הייתי חושב אחרת. הואיל בעניין דקודשים כתיב, מאחר שהפסוק הזה שמדבר באותו בנו מופיע בקונטקסט, במסגרת של קורבנות, בזמן דיקה קודשים ננהוג, בזמן דלקה קודשים לא ננהוג. כך הייתי חושב שהמצווה לאותו בית בנו דווקא מוגבר לזמן בית המקדש. כמה שמלן, זה שהמשנה אומרת במשנה של אותו בית בנו, שנוהג גם שלא בפני הבית. אז כן היה צורך לזה, למרות שהמצווה עצמה לא קשור לקורבנות. רש"י בשורה שנייה מתחת לגמרא, לצורך דאותו ופנו, הביטוי בפני הבית ושלא בפני הבית היא כן לצורך לגבי אותו ופנו, היא לאו דשמין עלי, אם המשנה לא הייתה מפרטת כך, אף ימין עוד אינו נוהג אלא במוקדשים, בקודשים כתיב. כפי שאמרנו בתורה, המצווה של אותו ופנו נמצא במסגרת קודשים, אם כך השמינה זה נוהג ובחולין. כי דמר הטעם, ההוכחה לכך כי בפסוק מוזכר שור, הפסיק העניין. בלי להיכנס כאן להסבר מפורט, עצם זה שכתוב שור, זה מפסיק את הרצף, את החיבור למה שקדם לו, נושא של קורבנות. אנחנו נחזור לגמרא. ותרוויו אמרי, זאת אומרת רבי אבין ורבי מישה ביחד אומרים כל אחד אתנן בחולין ובמוקדשים לצורך, לבד מגיד הנשה חוץ מדין גיד הנשה והטעם שהוא נחשב שלא לצורך, כלומר ברור לנו בגיד הנשה שחלה גם במוקדשים, שמה במצווה גיד הנשה היה שלא לצורך, לומר שנוהג בחולין ובמוקדשים. למה? פשיטה שזה נוהג במוקדשים גם כן משום ויקדש. מה היית חושב? בגלל שהוא הקדיש את הבימה פקע לאיסור גיל הנשם, הנה שהתבטל, הופקע האיסור גיל הנשם, בוודאי שלא היית חושב כך. אז בואו נחזור על הנקודה האחרונה. יש ביחד אמרו רבי אבין ורבי מישה ש הביטוי בחולין ובמוקדשים לאורך כל המשניות הפרקים האחרונים היה לצורך, כי היה, אם לא היה כתוב כך הייתי חושב שלא נוהג גם במוקדשים אותם מצוות חוץ מגיל הנשה, שלא היה צורך לכתוב שהוא נוהג גם במוקדשים, הייתי יודע את זה לבד. מה היית חושב אחרת? בגלל שהקדשת בימה אז אינו חייב, אינו חל במוקדשים? לא היית חושב כך. אבל הגמרא עכשיו מגיבה למימרה הזאת ואומרת לא נכון לומר שפשיטה שגיל הנשה נוהג במוקדשים, ולאו וקימנה בבלדות קודשים גם בגיל הנשה היה צורך ללמד שגיל הנשה נוהג במוקדשים, ללמד שאיסור גיל הנשה חל על מוקדשים. באיזו מסגרת? ולדות קודשים. אנחנו נראה ברש"י באמצע שורות הרחובות למטה, בוולדות קודשים, דעת על השמינן, המשנה באה לומר בזה שאומרת שגיל הנשה חלה במוקדשים, תחייב משום גיד, שוולדות הקורבנות יש בהם איסור גיד, נקרא את זה עוד פעם, בוולדות קודשים, דעת על השמינן דחייב משום גיד ומוקדשים, וכיוון דאיסור מוקדשים קדים כדי מפרש הטעם, איך זה שהאיסור של מוקדש, של דבר שהוא קדוש, אסור לי להנות ממנו, שזה חל קודם כדי מפרש הטעם, שיצירת הוולד קודמת לגידים. אם היה לי למשל בהמה שהוקדש בקורבן והיא התעברה כקורבן, אז יש לה עובר, יצירת העובר, ההתחלה, השלבים של, של יצירת עובר, בשלבים המוקדמים אין גיד, גידים נוצרים עם הזמן, לא מיד. אז זה הכוונה שיצירת הוולד קודמת לגידים. מה זאת אומרת? שהאיסור מוקדשים חל לפני שאיסור גיד נוצר, להשמינן דעתי איסור גיד וחי על הליל. ובכל זאת, למרות שבדרך כלל סוברים אין איסור חל על איסור בעניין ולדות הקודשים, אנחנו אומרים שאיסור גיד חל על איסור מוקדשים, וזה החידוש בזה שהמשנה כותבת שגיל הנשה נוהגת בחולין ובמוקדשים. הגמרא על זה עונה, מאחר שאמרנו שגיל הנשה פשיטה שנוהגת במוקדשים, כרגע אמרנו לא פשיטה, היה חידוש, אבל אנחנו עונים כעת, לא חידוש. אני אומר את זה רק כמליצה, אלא הגמרא מגיבה ככה, ומה הייתה מה הוא קימנה? למה נאלצנו להעמיד את המשנה בגיל הנשה שנוהגת בחולין ובמוקדשים, בוולדות מוקדשים? לאו משום דקשיא לן, לא, לפני. זה נבע מכך שהצענו, אל תכתוב את זה. ובגלל שהעלית את השאלה למה כתבת את זה, לא היה צורך לכתוב את זה, אז נאלצת למצוא סיבה לכתוב אותו, וזה היה בוולדות קודשים. אבל מעיקרה נמי לא תקשי לך, אין מקום, מהשורש לא היה צורך לשאול לא ליתני או להציע אל תכתוב את זה. איידי, דתנה לצורך, תנה נמי שלא לצורך. באמת בגיל הנשה לא היה צורך לומר בחולין ובמוקדשים, כמו שאמרנו בהתחלה. מה, בגלל שהקדשתי היית חושב שנפקע האיסור? לא הייתי חושב כך. אז למה זה כתוב? פשוט בגלל שבמשניות האחרות היה צורך לכתוב בחולין ובמוקדשים, אז גם בגיל הנשה כתבו את זה, אבל באמת שלא לצורך. בעניין שילוח הקן, בחולין אבל לא במוקדשים, עמי לא, למה במוקדשים אין שילוח הקן? דאמר קרא, שלח תשלח את האם, ומי שאתה מצווה לשלחו. יצא זה בניגוד לעוף שהיה קודשים, מוקדש, שאי אתה מצווה לשלחו, אלא להביאו לידי גזבר. יש צורך להביא מה שהקדשת לבית המקדש. אמר רבינה, הלכך עוף טהור שהרג את הנפש, ונוסיף פה, ואחר כך הוא מרד, הוא ברח, והוא נמצא בקן, פטור משילוח. מה הייתה, מה? דיאמרקה, שלח תשלח את ההם, במי שאתה מצווה לשלחו, יצא זה, אוף שהרג את הנפש, שאי אתה מצווה לשלחו, אלא להביאו לבית דין. כידוע, שבעל חי שממית בן אדם, חייב סקילה, זה הדין. ובמקרה כזה, כמו שאמרנו שבעוף מוקדשים אין מצוות שילוח, כי אי אפשר לקרוא עליו, לשייך אליו, שלח תשלח, כי מה זה תשלח? אתה חייב להביא אותו לגזבר. גם פה אתה חייב להביא אותו עוף שרג את הנפש לבית דין. היכי דמי, כאן רוצים לברר פרטים בנושא של נושא העוף שהרג את הנפש. אי דגמר דיני, זאת אומרת, יש לנו עוף, הרג בן אדם, ובית דין כבר גמרו את הדין, פסקו שהוא חייב מיתה, אותו עוף. אנחנו ממשיכים לדף קוף למתת. בר קטלה הוא חייב מיתה. מניין היית חושב שיש מצוות שילוח, או ליתר דיוק, רש"י כותב, ומהיכן נמלט, אלא דלא גמר דיני. יש לנו עוף, אנחנו מזהים אותו כאחד שהרג את הנפש, אבל לא עמד לדין עד כדי פסק הדין, ובאי לתוי לבדינה, וקיום מבי וביעל טהרה מקרבך, ויש צורך להביא אותו לבית דין לקיים את המצווה החיוב לבאר את הרע מקרבך. רש"י כותב שורה ראשונה, וביארת הרע מצווה על כל הפוגע בחייבי מיתה, אתה נפגש עם מי שחייב מיתה, מיתת בית דין, להביאן לבית דין כדי לבאר רשעים מישראל. אז על זה, אלו הן הנסיבות. כי שוב פעם, אם נגמר הדין, אז הוא כבר בחסות בית דין, ואין כאן מציאות של תשלח, שלח, תשלח, אלא מדובר במצב או בשלב שהוא עוד לא בחסות בית דין. אנחנו יודעים שהוא הרג את הנפש, אבל לא נגמר הדין, אז הוא לא במסגרת הבית דין, לא בחסות הבית דין. והוא נגיד אף משם ומצאתם אותו על קן יושב על ביצים או אפרוחים, אז על זה אין מצוות שלוח הקן, אלא חיוב להביא אותו לבית דין. אני מוקדשים היכי דמי, אנחנו מחפשים פטור שילוח הקן בגלל קדושתם. תשימו לב על מבנה הגמרא, אנחנו מתחילים פה שאלה ארוכה, ויהיה פס כפול אחד מסימני סדרה שנראה, ובשוליים הסברנו שלבים להסביר איך הקדשת העוף פותר משילוח. עכשיו הגמרא, שוב פעם תשימו לב ל מבנה כאן, שכאן שאלה ארוכה עד שורה שלישית בשורות הרחבות. אני מוקדשים היחידמי, מחפשים שוב פעם פטור למצוות שילוח בגלל קדושתם. אילמה דהב אילי כן בתוך ביתו ואקדשי, מי מחייב? האם היה הב אמינה שיהיה מצוות שילוח אפילו בזמן שהם היו חולים? כי עיקרי כאן סיפור, ומזה אנחנו לומדים פרט למזומן. אז אם היה מדובר בכן שהיה כבר בהתחלה בתוך ביתו של אדם, ולא שום קשר להקדשה, אין חיוב שילוח הכן. אז, ואנחנו מחפשים פטור שילוח הכן בגלל ההקדשה, אלא דחזר כן באמה ואקדשה. היה הולך ברחוב וראה באיזושהי מקום ציבורי כן, והוא הקדיש אותו. ומי קדוש? האם חל קדושה בכלל במצב כזה? הפסוק, התורה, בניין הקדשה כותבת, איש כי יקדיש את ביתו קודש, אמר רחמנה. מה ביתו ברשותו? אף כל ברשותו. מה שברשותך אתה יכול להקדיש, מה שאינו ברשותך אתה לא יכול להקדיש בכלל, אז הקדושה לא חלה. אלא דאגבינו להפוכים והקדישינו, הוא הגביע את האפוכים והקדיש אותם, ועד הדרינו, ואז החזיר אותם לקן, והאם חזרה עליהם. ואתה רוצה לומר שבגלל ההקדשה יהיה פטור שילוח הקן, אבל זה לא קשור להקדשה. היי, אפילו בחולי נמי לא מחייב. אם היית עושה כזה דבר, אתה קונה את האפרוחים בהגבה, אז הם יהיו שלך. אין כאן כבר מצוות שילוח הקן. דתנן נטל את הבנים והחזירן לקן, ואחר כך חזרה האם עליהן, פטור מלשלח. רש"י כותב, פטור מלשלח, דהכיוון דזכה בהו, מזומן קרינה בהו. ואמרנו שבמזומן, מה שברשותך, מה שתחת חסותך, פטור משילוח. אז שוב פעם, אין קשר להקדשה כפוטר. נמשיך בגמרא. אלא דאג בעליים והקדשה והדרה. אז אולי על זה מדובר, שהגבעת ובזה קנית את האם, הקדשת אותה, החזרת לקן, ועכשיו פטור משילוח הקן. הגמרא דוחה, מעיקרה יחייב לה בשילוח מקמיד הקדשה. היית חייב על ההתחלה, ברור, מראש, לקיים מצוות שילוח הקן. איך ההקדש שלך, איך שהקדשת, מבטל את החובה שכבר נוצר? רש"י כותב, יחייב לה בשילוח, כשמצאן, ומשום דאקדשה בתרחי לא פקע לשום מצווה מניו. אז הגמרא ממשיכה, דתניא, רבי יוחנן בן יוסף אומר, הקדיש חיה ואחר כך שחטה, פטור מלחסות. זה נקרא שחיטה שאינה ראויה. אם אתה הקדשת בעל חי, אז הוא אסור בהנאה, מה אתה ממשיך לשחוט אותו? אז מאחר שהוא שחיטה שאינה ראויה, אין מצוות כיסוי אדם חל. שחטה, אתה קודם שחטת את החיה. שחיטת חיה ועוף מחייב כיסוי אדם. אז את שחטת ואחר כך הקדישה. טוב, החיוב חל, קודם ההקדשה. חייב לחסות, שכבר נתחייב בכיסוי קודם שיבוא לידי הקדש. כמו כן, אצלנו הוא התחייב בשילוח מיד שראו, וההקדש אינו מפקיע. אז אנחנו מחפשים עדיין על מה מדובר כשאנחנו רואים שיש פטור שילוח הקן במוקדשים, שההקדש הוא הפוטר. במקרה האחרון אין פטור שילוח. המעוניינים מבליטים רב, אחר כך שמואל, ובצד כתבנו תשובות לענל. מחלוקת בכוחו של מרד העוף להפקיע קדושת בדק הבית. אם זה לא נשמע 100% ברור, ננסה להעביר את זה תוך כדי לימוד הגמרא. שוב פעם, על מה מדובר כש מצביעים על ההקדש כפוטר שילוח הקן? רב אמר, במקדיש פירות שובחו, הוא הקדיש את האפרוחים לקדושת מזבח. אנחנו יודעים שיש תורים ובני יונה, הם עופות הקשרים לקורבנות. הבני יונה הם קשרים דווקא כל זמן שהם צעירים, בניגוד לבני יונה שצריכים להמתין עד שהם מתבגרים עד שיהיו ראויים לקורבן. אבל בני יונה הם קדושים, שייך בהם קדושה, קדושת מזבח, בזמן שהם קטנים. וזה מה שהוא עשה, היה לו אפרוחים והוא הקדיש אותם לקורבן עוף ומרדו. עכשיו רשי אומר במימול, במקדיש פירות שופחו גוזלות שופחו למזבח לעולת נדבה. הוא הקדיש את אותם גוזלות לשם קורבן עולת העוף, ואחר כך כשגדלו אותם פירות מרדו ויצאו וקננו במקום אחר. דמעיקרא כי הקדישינו דידי הבו וחל הקדיש עליו. כן, כשהוא הקדיש אותם בהתחלה הם היו ברשותו, כמו שראינו מקודם, איש כי יקדיש את ביתו, מה ביתו ברשותו, אף כל שברשותו, אז הם היו ברשותו להקדיש. והשתה ועכשיו דמצען, כי אמרנו שהם מרדו, הם יצאו וקנו במקום אחר, עכשיו הוא מצא אותם, לאו מזומן הוא, ואהבו חולין אהבו מחייבים. הם היו חולין, היה מחויב בשילוח הקן. אז לפי מה שלמדנו כעת, המרד הזה הצליח להפקיע את את הפטור שילוח, אז נוצר חיוב שילוח בזה שהם מרדו. רשי בסוף אותו דיבור מתחיל אומר, ורב לא אמר למלטי אלא בקודשי מזבח. נחזור לגמרא. ושמואל אמר במקדיש תרנגולתו לבדק הבית, וסביר לומר להוסיף פה, אני לא אומר בגרסה אבל בהבנה, הוא הקדיש את העוף לבדק הבית, זה לא מזבח, זה בדק הבית, זה הקדש יותר נגיד כללי לצורכי אוצר בית המקדש, לא לשם מזבח. דווקא תרנגולת לא קשרה כקורבן בכל מקרה, אז הוא הקדיש את העוף לבדק הבית והעוף מרד. על זה מדובר שבגלל ההקדש לא יהיה חיוב. מה שאמרנו מקודם אצל רב, אולי רק נתקן ונדייק מה שאמרנו אצל רב, בגלל שהוא הקדיש אותם פירות שופחו פעם, יהיה פטור שילוח הקן. במקרה המקביל, אם הוא לא היה מקדיש אותם, אותם פירות שופחו שאחר כך מרדו במצב שהם היו חולין, היה חיוב. רשי כתב לפני כן, ויהבו חולין, הבו מחייבי. אבל ההקדש שהוא הקדיש מקודם גרם לכך שיש פטור שילוח הקן. לפי שמואל, אנחנו מדברים על הקדשה לשם בדק הבית. נמשיך בגמרא. בשלמה שמואל לא אמר כרב, אני יכול להבין את עמדת שמואל שלא הסביר כמו רב, דקמו קמלה בקודשי בדק הבית, כלומר אפילו בקודשי בדק הבית, למרות שקדושת עמים בעלמה הוא אחרת מקודשי מזבח, אבל הדין של שמו כולל אפילו קודשי בדק הבית. נחזור עוד פעם על עניין שמואל. כמו אומרת שבשלמה לשמואל, הוא לא אמר כרב, הוא אמר נגיד חידוש גדול יותר. באיזו מובן? שלמרות שמדובר בקודשי בדק הבית, שזה קידושת דמים בעלמה, הוא רמה נמוכה יותר של קודש, בכל זאת פטור מלשלח. אלא רב, מה איתה אם לא אמר כשמואל? למה לפי רב דווקא בקידושת מזבח מוצאים את הפטור? המלאך רב, דווקא כפטרי משילוח, כגון פירות שופחו, דקודשי מזבח נינו. דכיוון דקודשי קדושת הגוף, לא פקע קדושתי ומיניו. בגלל שמדובר פה על רמה גבוהה של קדושה, שעצם העוף עצמו הוא מיועד למזבח, זה נקרא קדושת הגוף, אז הקדושה לא פקע בזה, במקרה שמרדו וקננו במקום אחר. אבל במקדיש תענגותו לבדק הבית, דלב קודשי מזבח דקדושת דמים בעלמה הוא, כפי שהסברנו מקודם, קודשי בדק הבית הוא נמוך יותר מקדושת מזבח. כיוון דמרדה פקעה קדושתיו, זה יכול להפקיע את קדושת בדק הבית וחייבת בשיעור, זה הופך אותו להיות כמו דרגת חולין, שכמובן חייב בשילוח הקן. אמרנו במילות הקדמה אצל מה שכתבנו בשוליים, אז כעת אתם רואים שיש מחלוקת בכוח מרד העוף להפקיע קדושת בדק הבית. לפי שמואל אין כוח במרד להפקיע קדושת בדק הבית, ולכן עוף שהיה שנחת עליו קדושת בדק הבית פטור קודש חל גם במקרה שהוא מרד. לפי רב, רק אם הקדושה המקורי הייתה קדושת הגוף, קדושת מזבח, אפשר לומר שהוא הפותר משילוח אפילו במקרה שהוא מרד. אבל קדושת בדק הבית במקרה שהעוף מרד אחר כך, זה מבטל, מפקיע את קדושת בדק הבית, ובזה אי אפשר לומר פטור מוקדשים, אלא חייבת בשילוח. ושמואל אמר, שמואל מגיב, כל אחד יתה אותו עוף שהקדשת בקדושת בדק הבית, קדושת דמים, קדושה כספי או קדושת שווי, איפה שהעוף הזה נמצא בבי גזה דרבנה איתה, זה נמצא באוצר בית המקדש, במובן המופשט. איפה שהוא יהיה, הוא שייך לבית המקדש. הוא כבר לא עוף שנוגע, ששייך בו מצוות שילוח הקן. תכתיב לשם הארץ ומלואה. ולכן שמואל בדעה שגם קדושת דמים לא נפקעת בכך שהעוף מרד, כי כל אחד איתי בביגה זה דרך מניתה. וכן אמר רבי יוחנן, הוא אמר כשמואל, במקדיש תרנגותו לבדק הבית ומרדה. זה המקרה של הפטור מוקדשים, או בוא נאמר אפילו מקרה כזה שהוא הקדיש אותו לבדק הבית, זה פותר משילוח הקן אפילו עם מרדה. אמר לי רבי שמעון בן לקיש, וכיוון שמרדה פקע לקדושתה, אז למה שלא נחייב בשילוח הקן? אמר לי רבי יוחנן, כמו שראינו מקודם, בבי גזר דרחמן איתה תכתיב, העוף הזה שמרד אחרי שהקדישו אותו לקדושת אפילו בדק הבית, איפה שהוא נמצא, הוא נמצא כבר ברשות המקדש, ובכך הוא לא חייב בשילוח הקן. תכתיב לשם הארץ ומלואה. ונראה לי להוסיף, ברגע שאתה אומר שבבי גזר דרחמנא איתה, אנחנו נאמץ את מה שראינו בתחילת הסוגיה, שמצוות שילוח הקן אפשר לומר במי שאתה מצווה לשלחו. יצא זה כאילו הפוקה, מה שהקדש שהיא אתה מצווה לשלחו, אלא להביאו לידי גזבר. אנחנו חייבים להביא אותו לאותו בי גזה, אותו אוצר של בית המקדש. עכשיו אנחנו ממשיכים עם קושיה ארוכה, ואתם יכולים לראות איך שסימנו אותו מצד הגמרא. ורמי דרבי יוחנן עד רבי יוחנן, ורמי דריש לקיש עד ריש לקיש. כנראה, לכאורה, יש סתירה שעוד מעט נגלה בין דבריו של רבי יוחנן פה למקום אחר. וגם תוך דבריו של ריש לקיש סתירה. דאיתמר, מנה זה לבדק הבית. אדם הקדיש כסף לבדק הבית ונגנבו או שנעבדו. רבי יוחנן אמר חייב באחריותן עד שיבוא לידי גזבר. וריש לקיש אמר כהיכא דאיתי בהיבי גזא דרמנא איתי דכתיב והשם ירץ ומלואה. שמענו את המשפט הזה בשמו של רבי יוחנן מוקדם יותר. עכשיו ריש לקיש הוא אומר את זה. קשי דריש לקיש דריש לקיש, קשי דרבי יוחנן עד רבי יוחנן. לפי מה שרבי יוחנן אמר מוקדם יותר, אז מה אם זה נגנב? זה בעצם איפשהו הוא נחשב, עדיין נחשב בבי גזא דרחמנא, למה אתה חייב באחריות? הגמרא עונה דריש לקיש עד ריש לקיש לא קשיא. המקמי דשמי מרב יוחנן רבי, הלבטא דשמי מרב יוחנן רבי. מה ששמענו עכשיו מפיו של רבי ריש לקיש, כל אחד איתי בי גזא דרחמנא איתי, זה מימרה שלו אחרי שהוא שמע את הרעיון הזה מרבו רבי יוחנן. אז אם מוקדם יותר הוא לא אמר את זה, וכאן הוא אומר את זה, זה בגלל שזה אחרי שהוא שמע אותו מרבי יוחנן. אלא דרבי יוחנן עד רבי יוחנן קשיא. מקודם רבי יוחנן התייחס לקדושת בדק הבית כדבר שכל אחד איתי בבי גזא דרחמנא איתי, וכאן רבי יוחנן אומר אם אותו כסף שהוקדש לבן גבי נגנב, זה באחריות המקדיש לפצות או לשלם עוד פעם. הגמרא עונה דרבי יוחנן עד רבי יוחנן עמי לא קשיא. הד אמר עליי, הד אמר הרי זו. ברגע שאתה אומר הרי עליי מנה לבדק הבית, הוא מתחייב באחריות. זה המימרה שראינו באחרון של רבי יוחנן. אבל אם הוא לא אמר עליי, הוא אמר הרי זו לבדק הבית, אז זה אין חיוב אחריות. אלא אם הוא נגנב, איפה שהכסף נמצא הוא שייך לבית המקדש. רש"י כותב הד ימה עליי להביאו, וכשפרישה אחר כך נגנבו ועבדו, אף אגב דבי גזא דרחמנא הוא לא קיים נדרו, כי הוא עליי, הוא אמר עליי להביאו, ואם נגנב הוא לא, הוא מביא אותו. מכלל ממשיך הגמרא דריש דרבי שמעון לקיש שהוא אמר כל אחד איתה וממילא אין חייב באחריות. אם בוא נגיד כך, אם מה שרבי יוחנן אמר שהוא חייב באחריות זה בגלל שהוא אמר הרי עליי, וריש לקיש אמר על המקרה הזה כל אחד איתה בבי גזא דרחמנא איתה, מכלל דרבי שמעון לקיש אף אגב דאמר עליי לא מחייב, הייתכן? והתניא, איזו נדר ואיזו נדבה. נדר האומר הרי עליי עולה, נדבה האומר הרי זו עולה. הוא מצביע בהמה מסוימת מסוים ואומר זו לעולה. ומה בין נדר לנדבה? אחרי שהגדלנו את הניסוח השונה ביניהם, מי נפקא מינה? נדר, מתה או נגנבה או שעבדה, חייב באחריותה. ברגע שאתה אומר הרי עליי, זו אתה חייב באחריות. נדבה, מתה או נגנבה או שעבדה, אינו חייב באחריותה. אז איך זה שהמדנו ריש לקיש שאמר כל אחד איתה בבי גזא דרחמנא איתה, כלומר אתה לא חייב באחריות במקרה של הרי עליי? הרי המשנה לא אומרת כך. המשנה שציטטנו אומר שברגע שאתה אומר עליי אתה כן חייב באחריות. אמר לך ריש לקיש הני מיני קודשי מזבח, the mechusar hakava, zesha kavanu harei alai וקרה משהו, נגנבה או שעבדה, אתה חייב, ובגלל שההקדשה הייתה וקידושת מזבח. קיבלת עצמך להביא את, את הבהמה, קיבלת עצמך להביא בהמה למזבח, וכל זמן שלא הובא למזבח, הוא מחוסר, לא מילית את חובתך, לא הקרבת אותו למזבח. אבל קודשי בדק הבית דלב מחוסר הקרבה, אתה קיבלת עצמך הרי עליי להביא לאוצר בית המקדש, ואין כאן עניין של הקרבה. ברגע שאתה הפרשת על פי מה שאמרת הרי עליי כסף לבדק הבית, והפרשת את הכסף או הפריט לבדק הבית, זהו, הוא נכנס לרשותו של בית המקדש. אף אגב דיאמר עליי לא מחייב. רשי כותב דמחסר הקרבה דכי אמר עליי הכי כמר, כשאתה אמרת הרי עליי קורבן עולה למשל, מה אמרת בעצם? עליי להביאו לעזרה, אבל בדק הבית גמרו בהפרשתו. אתה אמרת הרי עליי 100 שקלים לבדק הבית, הפרשת את 100 שקלים, זהו, גמרת את החוב שלך. ואם משום דלא הביאו ליד גזבר, אם תגידו אותו דבר, אתה לא הבאת אותו, כמו שאמרנו מקודם, לא, אתה לא הבאת לו למזבח, כאן אתה אומר אתה לא הבאת אותו לגזבר, זה לא בעיה, הכל גזברים הן, ולהשם הארץ ומלואה. אבל לא נגמר הסיפור. שואלת הגמרא, והתנן, האומר שור זה עולה, בית זה קורבן, מת השור נפל הבית, אינו חייב באחריותן. שור זה עלי עולה, בית זה עלי קורבן, וכאן תשימו לב לקבקוף. אנחנו מתמקדים כעת על המקרה של אומר בית זה עליי קורבן, כמובן לא מקריבים קורבן על מזבח, זה עניין של בדק הבית. מת השור ונפל הבית, חייב לשלם. מה אנחנו רואים? שגם בקדושת בדק הבית, אם קרה משהו, חייב עדיין באחריות, חייב לשלם. וזה לא תואם לתשובה של ריש לקיש מקודם, שבקדושת בדק הבית אתה לא חייב באחריות. רואים שאם קרה משהו, גם בקדושת בדק הבית אתה חייב באחריות ברגע שאתה אמר עליי. תשובה, הני מיני שאומרים שחייב לשלם, היכה דמת השור ונפל, דגש על נפל, ונפל הבית, חייב לשלם. דלית נהו, הדברים האלו אינם לא קיימים כבר, אבל איך הדעית נהו, אם למשל נגנבו או עבדו, כמו המקרה הקודם, כל איך הדעית, איפה שהם נמצאים, בבי גזר דרחמן, היית דכתיב לשם הורץ ומלואה, ולכן אני לא חייב באחריות. לפני שנתקדם, הנושא סלש מבנה שמופיע בשוליים עם מספרים רומאים 1-2, שני לשונות ברב אמנונה בעניין ערכים. אולי רק מילה מה זה ערכים. בתורה מופיע מה שאנחנו מכנים פרשת ערכים, זה רשימה או תעריף של שווי אדם, לא לפי שוויו בשוק, אלא שווי שנקבע על ידי מינו, זכר נקבה, וגילו. תעריף קבוע. ובעניין ערכין, האומר עליי, אי חייב, אם הוא, השאלה אם חייב באחריות, כגון במקרה שהוא הפריש את הכספים האלו ונגנבו. עד כאן דיברנו על מי שאמר עליי בעניין קדושת מזבח, עד שמקריבים את הקורבן בפועל נשאר חייב באחריות. דיברנו על בשיטת ריש לקיש בעניין עליי בקדושת בדק הבית, ראינו לפעמים חייב באחריות, כמו במקרה של מת הבעל חי או נפל הבית שהוא הקדיש לבדק הבית, בניגוד למקרה שנגנב הפליט שהוא הקדיש לבדק הבית, שאמר ריש לקיש שהוא לא חייב באחריות כי קונה אחד איתי בבי גזר דרחמן איתי. עכשיו הגמרא, ושוב פעם תשימו לב למספרים, מספר רומאי 1 כאן ובשורה שנייה בעמוד הבא מספר 2. אמר רב המנונה, הכל מודים בערכים, מי שאמר ערכי עליי והפריש את הכסף, אף אגב יאמר עליי לא מחייב, הוא לא חייב באחריות. מה הייתה מה? תשובה, דלא מתמלא בלא עליי. איך היא למה? בעניין הערכים, זה שהוא אמר עליי, בשונה למקרים הקודמים, שהיה אפשר לנסח את ההקדשה, כמו הרי זו, בלי להזכיר עליי, בעניין ערכים, הוא חייב להשתמש במילה עליי, ומאחר שהוא לא יכול לנסח אותו נדר של ערך בלי שימוש במילה עליי, העליי שהוא מזכיר אינו מהווה קבלת אחריות, כי איך הוא יכול להגיד אחרת? למה ערכי בלי לומר עליי אמן, אז על מי חל החובה? למה ערך פלוני שהוא רוצה להקדיש את הערך של פלוני אמן, שוב פעם על מי יחול החיוב לשלם? אז עד הנקודה הזאת מובן דבריו של רב המנונה. אם נקבל את העובדה, אם נקבל את העובדה שאי אפשר לנסח אחרת ערכים בלי להזכיר עליי, אז הזכרת עליי לא מהווה קבלת אחריות. אבל הגמרא מתקיפה, מתקיף לרבה, למה הוא יכול לקבל על עצמו חיוב ערכים, אותו כסף, בלי להזכיר המילה עליי? למה הרייני בערכי, הרייני בערך פלוני? בביטויים האלו יש משמעות של נדר להביא, להקדיש כספים לפי הערך הנקוב, בלי ויהיה ברור מי חייב. עד עכשיו שאלנו אמן, על מי חל החיוב? אם אתה אומר הרייני בערכי, מובן שאתה חייב להביא את הערך שלך. או אתה אומר הרייני בערך פלוני, ברור שוב שאתה, ברור שאתה זה שחייב להביא את הערך של אותו פלוני. אם מדובר בגבר בן 30 וכולי, אז לפי מה שכתוב בתורה הוא יביא את אותו סכום. ואם אתה אומר עליי, למה שלא תתחייב באחריות בניגוד לרב המנונה? ועוד תניה, אנחנו נביא כאן מקור שמלמד שבערכין כן חייב באחריות בניגוד לרב המנונה. מה כתוב? רבי נתן אומר, אנחנו מצטים פסוק כעת מויקרא פרק חב זין פסוק חב ג'. אולי נקדים ורשי מביא את האינפורמציה הזאת, שהפסוק מדובר במי שהקדיש שדה מקנה, בניגוד לשדה האחוזה. אנחנו לא צריכים להיכנס לפרטי הפרטים כעת, אבל מישהו הקדיש שדה מקנה ונפדה. כתוב וחישב לו, אנחנו הוספנו בשוליים את הפסוק ונקרא משם, וחישב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל, ונתן את הערכך ביום ההוא קודש לשם. המילה הערכך השני שמופיע בפסוק לכאורה מיותר. כלומר, אם המשך הפסוק ונתן את הערכך הוא מתייחד, היה מתייחס למה שכתוב בתחילת הפסוק, עניין פדיון שדה מקנה, לא היה צריך לחזור על המילה הערכך. היה מספיק, כפי שרשי אומר שלוש שורות מסוף עמוד באמצע, היה מספיק לכתוב ונתן אותו, או ונתנו. מה קורה אצל הפסוק שהוא חוזר על המילה ונתן הערכך? ונחזור לגמרא עכשיו. רבי נתן אומר, ונתן את הערכך ביום ההוא קודש לשם. מה תלמד לומר את החזרה שבסוף הפסוק הוא כותב ונתן את הערכך? מה זה בא ללמד? תשובה, לפי שמצינו בהקדשות ומעשרות שמתחללים על מעות שבחולין, אם אדם הקדיש משהו רוצה לבדות אותו, או היה לו מעשר שני שהיה צריך להביא לירושלים, הוא התקשה להביא את הפירות עצמם, אז יש אפשרות לפדות אותם. מה עושים? בפדיון הקדש או פדיון מעשרות, שמים בצד כסף חולין, ומעבירים את הקדושה שהיו על הדברים אלו לכסף. עכשיו, נגנבו או שעבדו, אותם כספים שספגו את הפדיון, שנהיו קדושים, נגנבו או שעבדו, אינן חייבים באחריותן. בעל הכספים האלו לא חייב להשלים את החסר, להשלים את הגניבה מכיסו. נמשיך לעמוד ב', יכול אף זה כן בערכים. ברגע שהוא הפריש את הכסף שהוא קיבל לעצמו להביא כערכין, האם הוא יהיה פטור מהחיות אם נגנבו? תלמוד לומר ונתן את הערכך וכו', חולין עד שיבוא לידי גזבר. אלא אין קיום הקבלה עד שהוא יביא אותם לגזבר. במילים אחרות, אפילו אם הוא יפריש את הכספים לקיים מצוות נדרו שהוא קיבל עצמו ערכים, זה לא סוף פסוק, בזה הוא לא סיים אחריותו. אלא אם נגנבו, הוא חייב להוציא מכיסו, להשלים את נדרו עד שזה יבוא לידי גזבר. רש"י כותב שורה הראשונה, תלמוד לומר ונתן את ערכך קודש, אין ערכים קדושים עד שעת נתינה. וקרא אחי מדרש, מה שקראנו מקודם הפסוק, וחישב לו הכהן למקדיש את שדה מקנה את מכסת הערכך ושווקה. כאילו עד הנקודה הזאת דיבר הפסוק על פדיון שדה מקנה. והי ונתן את הערכך, אותו המשך הפסוק, קי ערכים. דילו בבדיון הקדש כביה מיני והיה לא, ולא שום נתינה. האחיות נגמר בזה שהוא פדה, ולא כתוב אצל פדיון הקדש ונתן. מה שאין כן אצל הערכים כתב ונתן, שזה מלמד שאין קיום החובה והאחיות עד שהוא נותן אותם כספים לידי הגזבר. ואם נגנבו בינתיים, לפני הגעתם לידי הגזבר, הוא חייב באחריות. וזה נגד מה שרב המנונה אמר. נמשיך בגמרא. אלא אי יתמר כאן גרסה שנייה בדבר של רב המנונה. אם רב המנונה אמר משהו בעניין ערכין, הכי יתמר. אמר רב המנונה, הכל מודים בערכין, דאף אגב דלא אמר עליי. ניקח את הדוגמאות שהזכרנו מקודם. הריני בערכי, הריני בערך פלוני, הוא לא הזכיר, אבל הוא כן קיבל עצמו ערכין. אז למרות שהוא לא אמר עליי, מחייב. תכתיב ונתן את הערכך, חולין הן בידך עד שיבוא לידי גזבר. במילים אחרות, לא קיימת את החובה עד שהכסף מגיע ממש ליד הגזבר, ואם נגנבו לפני כן, עדיין אתה באחריותם. עד כאן שיעורנו להיום.